ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף יוד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה. כתוב במשנה שאם יוצא שלא לזון את עבדו רשאי, ושלא לזון את אשתו אינו רשאי. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו עשה אמי ואיני זנחה. האם בעל יכול להגיד את זה? אחד, בעבד מול עבד כנעני שלו. שתיים, באישה מול אשתו. הדיון, בלי לחזור על מה שלמדנו כבר בשיעורים הקודמים, אבל העניין הוא האם כשבעל מוסר גט או גט שחרור או גט אישה לשליח, האם הוא יכול לחזור בו ולבקש את זה בחזרה. וזה מקשר אותנו לסוגיה האם מה שקורה עכשיו הוא בגדר אין חבין לא לאדם אלא בפניו. האם זה נחשב חובה או הפסד לעבד להיות משוחרר או לאישה להיות גרושה? אם למשל אדון נאמן או יכול, יש לו כוח להגיד עשה אימי ואיני זנחה, אז השחרור או הגירושין יהיה לחובת הפסד לאותו אדם. אם אומרים למשל אצל אישה הוא לא יכול להגיד כזה דבר, זאת אומרת בכל תלחיש שהיא נשואה לו הוא חייב לזון אותה, אז הגירושין שהיא תתנתק ממנו הופך להיות לרעתה, כי עכשיו הוא לא יזון אותה. האם יש אפשרות לדבר הבא? כאן אנחנו ממשיכים במה שכתבנו בשוליים, צאי מעשה ידייך במזונותייך. אני לא מפרנס אותך, אבל מעשה ידייך יהיה שלך, אז את תזוני את עצמך. אנחנו נראה במהלך הגמרא שימוש בצורות מסוימות, משולשים וגם צורת פפיון, וכתבנו תחת הכותרת מבנה שזה ממשיך עד אמצע עמוד ב' עם ניסיונות לפשוט השאלה אם יכול הרב לומר לעבד עשי אימי ואיני זנחה. המשולש כשהוא יתהפך עם השפיץ לכיוון למטה, אלו הם דחיות למה שאנחנו מנסים לפשוט. אז רק עוד פעם להתייחס לסימונים, אתם רואים את הפפיון מדגיש את הביטוי, תחילת הביטוי, יכול הרב, והמשך לומר לעבד, עשה אימי ואיני זנחה. האם אנחנו נוכל להסיק שהוא יכול להגיד שאתה תעבוד, ההכנסות שלך יש שלי, ואני לא מזין אותך? אז רואים ניסיון אחד פה, עוד כמה שורות אתם רואים גם אצל הגמרא מספרים, ניסיון 2, ושורות ספורות אחר כך אתם רואים יכול הרב מסומן בפפיון. לקראת סוף העמוד, 3 שורות מסוף העמוד, עוד פעם רואים תשמה משולש והפפיון בשורה הבאה, שניסיון להשיג שהרב אדון העבד יכול להגיד עשה אימי ואיני זנחה. מיד אחר כך אתם רואים שוב פעם המשולש שמתפך, דחייה, ובעמוד ב' קצת פחות מאמצע עמוד רואים עוד פעם תשמע מספר 4, ושתי שורות אחר כך בסוף שורה יכול הרב לומר, ובשורה הבאה אתם רואים גם הדחייה. עכשיו הגמרא, ממה שראינו במשנה, שאם האדון של העבד נתן את הגט שחרור לשליח, האם הוא יכול לחזור בו? אז נאמר שם שאם יוצא שלא לזון את עבדו רשאי. אז השחרור של העבד יהיה לטובתו, כי כל זמן שהוא נשאר אצלו כעבד, אדון רשאי שלא לזון אותו. שמע מינה שואלת הגמרא, האם מכאן נוכל להסיק, יכול הרב לומר לעבד, כלומר לעבד כנעני, עשה עמי ואיני זנחה? ברש"י, שלוש שורות מלמעלה, עשה עמי מלאכה ואיני זנחה שלא, אלא חזור על הפתחים. אתה, כדי להתקיים, תבקש מהסביבה, מהאנשים, מהשכונה, תדפוק להם בדלת, תבקש נדבה. חזרה לגמרא, הכה במאי עסקינן, פה במשנה שנקבע שהאדון יכול שלא לזון את עבדו, דיה מלא, אותו אדון גם כן אמר, צא מעשה ידיך למזונותיך. ההכנסות ממה שתיצור זה יהיה לך, לקיום שלך, למזונות שלך. בגמרות המסומנות אתם רואים כמה שורות בסוגריים, ובשוליים כתבנו הסוגריים פה ובהמשך מיועדות לבודד קטעי גמרה שבהם יש דיון אם אפשר להעמיד הדחייה של הכה במאי עסקינן. לקראת סוף הקטעים מתברר שאפשר להעמיד הדחייה, ולכן הגמרא ממשיכה לנסות לפשוט שאלתנו, אם יכול הרב ממקורות נוספים. אז כפי שאמרנו עכשיו בהערה, אחרי הסוגריים אתם רואים תשמע לפשוט השאלה, האם האדון יכול להגיד עשה עמי ואיני זנחה. ממה שניסינו לפשוט מהמשנה דחינו. המשנה מדברת בנסיבות נוספות או אחרות, מתי קיים האפשרות שלא לזון את עבדו אם הוא אמר עשה עמי ואיני זנחה. מה אם הוא לא אמר את זה? האם בכל זאת הרב יכול במשנה מדובר בצי מעשה ידיך למזונותיך. האם הוא לא אמר את זה? האם בכל זאת האדון יכול להגיד עשה עמי ואיני זנחה? אז זה יהיה בהמשך עוד ניסיון לפשוט. בתוך הסוגריים הגמרא שואלת, דקבתה גבי אישה, כי באותו נשימה מוזכר היחס בין הבעל לאישה, ובמשנה כתוב ושלא לזון את אשתו אינו רשאי. אז אצל האישה המקביל, דקבתה גבי אישה, ואמר לה צאי מעשה ידייך במזונותייך. אישה מי לא? כאילו, למה המשנה קבע שהוא לא יכול? למה הוא לא יכול באמירה כזאת שהיא תפרנס את עצמה? הגמרא עונה, אישה בדלו ספקה, זה ההכנסות שלה לא מספיקות, ולכן הוא לא יכול להגיד לאשתו צאי מעשה ידייך במזונותייך. שואת אומרת עבד נמי בדלו ספק, אז למה יצר עבד הוא כן? הגמרא עונה, עבדה דנון קריסי לא שווי למראי ולמלטי למי מדבי. עבד שההכנסות שלו הן לא מספיקות אפילו להחזיק את עצמו, למה הוא שווה? רש"י כותב, למראי למי מדבי הלכך אינו מוסיף משלו, אלא יחזור על הפתחים, כי מי יחופנו לזונו ולהפסיד שלו? אם יש לאדם עבד כזה שהיכולת ליצור הכנסות הוא כל כך נמוך, מי יכפה על האדון להוסיף מכיסו לקיים את העבד? אבל אישה כך התנה עם הבטובתה, אבל אישה כשהוא נושא אישה זה חלק מתנאי הכתובה בשפשת הנישואין, ואת תהי יתפה בביתי ומתזנה מנכסי, את יושבת בבית שלי, אני הבעל, ואת ניזונת מנכסי. אז יש הבדל גדול בין אישה לעבד במובן הזה. אבל בכל זאת מה ראינו? שמהמשנה אנחנו לא יכולים להסיק מסקנה לגבי השאלה האם האדון יכול לומר לעבדו הכנעני, עשה עימי ואיני זנך. תא שמאז, כאן ניסיון שני. עבד שגלה לערי מקלט, העבד הרג מישהו בשוגג, והדין הידוע הוא שהרוצח בשוגג גולה לעיר מקלט. אין רבו חייב לזונו, ולא עוד אלא שמעשה ידיו, מה שהעבד ייצור לרבו. ההכנסות עוברות אדון. שמע מינה מכאן, אנחנו יכולים להסיק, יכול הרב לומר לעבד, עשה עימי ואיני זנך. הגמרא דוחה, הכה במאי עסקינן, בסוגיה הזאת ובמקרה הזה של עבד שגלה, אמר לו, האדון אמר לעבד, צא מעשה ידיך למזונותיך. פה עוד פעם, כפי שאמרנו מקודם, יש קטע שבסוגריים, והם סוגריים די ארוכות. נגיד מילה שניים על, על מבנה הגמרא. אז בינתיים אנחנו דחינו את הניסיון לפשוט השאלה מהעיר, מהקטע של עיר מקלט. ויש קטע בסיום הקטע הזה שבסוגריים, תתבוננו, תשימו לב בגמרות המסומנות. יש עוד קטע בסוגריים בצורה אחרת, סוגריים זוויתיות, ושם יש הערה בשוליים, אצל כוכבית, הסבר הסוגריים, הם סוגריים בתוך סוגריים. הגמרא מנסה להעמיד השאלה אם יכול הרב, הדיון שלנו, כמחלוקת תנאים. אבל הגמרא דוחה ניסיון זה. אחריהם במשולש, שלוש שורות מהסוף, הגמרא חוזרת לניסיונות לתת מענה לשאלה האם הרב יכול לומר לעבדו עשה עימי וכו'. רק נחזור עוד פעם בנקודה המבנתי של הגמרא. הגענו לקטע שבסוגריים, הייתי אומר סוגריים ארוכות, עד שלוש שורות מהסוף. שמה מופיע עוד פעם תשמה, ניסיון להתייחס לשאלה המקורית, האם הרב יכול לומר לעבד עשה עימי ואיני זנך. כעת בגמרא, בתוך הסוגריים, אמרנו שהקטע של עיר מקלט מדובר באדון שאמר לעבד צי מעשה ידיך למזון לתך. אי אחי, מעשה ידיו אמר לרבו. כתוב במקור שסימנו במסגרת אלה שמעשה ידיו לרבו, אבל אתה אומר שמדובר פה ברב שאמר צי מעשה ידיך למזון לתך, וזה בשבילך. אז מה זה מעשה ידיו לרבו? התשובה, להעדפה. המעשה ידיים של אותו עבד הם עודפים על מזונותיו. אז אותו עודף, מה שמעבר לצורך התזונתי של העבד עצמו, זה מגיע לרבו. הגמרא שואל, העדפה, פשיטה, מה אני צריך מקור תנאי ללמד על זה? זה פשוט. מהו דתימה? כיוון דחילת לי לא יאיב לי, מאחר שאם אין מספיק מזונות לעבד, האדון לא נותן לו לאכול, כי איתלי נמי, בזמן שיש לו העדפה, לא לשקול מיני. כך הייתי חושב שנמשיך באותו קו שהעדפה יישאר אצל עבד. וההיגיון שעומד מאחורי זה, שאם העבד יוצר באמת העדפה שבכל זאת האדון לא ייקח, כדי שישאר אצל עבד בשביל יום שאין לו מספיק, כמה שמלן שהעדפה מגיע לרבו, לאדון. הגמרא שואלת, ומה ישנה לערי מקלט? למה אם כן מוזכר עבד שגלה, הסידור הזה יכול להיות בכל מקרה, גם אם מדובר בעבד מן השורה, שיום אחד האדון יגיד לעבדו, צא מעשה ידיך למזונתך. הגמרא עונה, סלקה דיתך אמינה. בעניין עיר מקלט כתוב בפסוק וחי, בדברים פרק ד' פסוק מ"ב כתוב, ונס אל אחת מן הערים העיר וחי. והמשמעות, הייתי חושב, אביד לחיות התווי. פה צריכים להתחשב בו עוד יותר, יותר מן הרגיל. וזה יתרגם בכך שהעדפה יישאר אצל העבד, כמה שמלן שלא כן, שהעדפה מגיע לרבו. הגמר שואלת, והה, מדקתני סיפה, אבל אישה שגלתה לערי מקלט, בעלה חייב במזונותיה, מכלל דלא אמר לה את ההסדר שצי מעשה ידייך למזונותייך. דאי אמר לה בעלה, אם הוא אמר לה כך, אמי חייב. למה הוא חייב במזונותיה? הרי היא תסתפק עם מה שהיא יוצרת. ומדסיפה דלא אמר לה, כמו אצל אישה, ברור, בינתיים, ברור שהוא לא אמר להצי מעשה ידייך במזונותייך. רישה נמי, המקרה של העבד, נמי, דלא אמר לי. אז לא מדובר על מה שחשבנו בדחייה, לא מדובר בצי מעשה ידייך במזונותייך, אלא נוכל לחזור אחורני ולהסיק ולומר שמע מינה. אני קורא מה שכתבנו בין השורות, נסיק ונאמר שמע מינה די יכול עליו לומר עשה אימי, למה לא נוכל להסיק כך? הגמרא ממשיכה, לעולם די אמר לי, הוא אדון כן אמר לעבד צי מעשה ידיך במזונותיך. ואישה, אז למה אצל האישה כתוב, אם כך הוא אמר, אז זה גם תקף אצל האישה, שהוא אמר לה, והאישה, אשתו שגלתה, הוא כן אמר לה, צאי מעשה ידייך במזונותך, אז למה כתוב חייב במזונותיה? ואישה, בדלא ספקה. לכן כתוב, מה זה בדלא ספקה? המעשה ידיים לא מספיקות להקים, לקיים אותה תזונתי. ולכן הבא צריך להשלים. הגמרא שואלת, והה מדקתני סיפה של עיר מקלט, של הקטע שאנחנו מתייחסים עליו, אותו מקור תנאי, ובסיפה כתוב, ואם אמר לה, לאישה שגלתה, צאי מעשה ידייך במזונותייך, רשאי, הבעל יכול להגיד כך לאשתו, מכלל דרשה דלא אמר לה, הוא לא אמר לה, צי מעשה ידייך במזונותייך, ולכן ברור למה כתוב באישה הבעל חייב במזונותיה, ואז גם בעבד לא אמר, ושוב פעם, וניתן לפשוט שיכול הרב לומר עשה עמי ואין נזנחה. הגמרא עונה, הכי כאמר, ואם מספקת, לשון מספיק, ואם מספקת, והתוצר של היצירה במעשה ידיה מספקת להחזיק אותה, ואם מספק, ואמר לה, צאי מעשה ידייך במזונותייך, רשאי. שואלת הגמרא, מספקת? מהי למימה? זה פשוט שהבעל יכול להגיד לה כך. מהו דתימה? כל כבודה בת מלך פנימה, שלא מצפים לאישה במקום שלא מכירים אותה, ורשי כותב פנימה צנועה, ואין דרכה לצל לסבב בעיר שאינה משם, ואין מכירים אותה להביא למלאכה בביתה, אלא אם כן מסבבת בעיר למצוא מלאכה להסתכר, לכן לא מצפים שהיא תחזיק את עצמה, כמה שמלן שיכול. לסיכום ביניים, אנחנו אוחזים בכך שהמקור של עבד שגר לערי מקלט, אנחנו לא יכולים להסיק מסקנה לגבי השאלה שלנו של עשה עמי ואין נזנחה, כי מדובר במקרה שהאדון אמר צי מעשה ידיך במזונותיך, ולגבי מה שכתוב בהמשך המקור לגבי האישה, גם על זה מדובר. כאן הגענו לקטע שבסוגריים הפנימיים, וכפי שהקדמנו ואמרנו, הגמרא כאן עד שלוש שורות מהסוף תדון בשאלה האם העניין הזה או האפשרות הזאת שעשה עמי ואין לי זנך, בעצם מחלוקת תנאים. וכידוע, בגמרות כאלו שמופיעים רבות במשך כל השס, מצפים שהלמה כתנאי זה יידחה. אז וכן יהיה כך. אנחנו ממשיכים בגמרא. למה כתנאי, האפשרות לאדון לומר לעבד עשה עמי ואיני זנחה, הוא מחלוק כתנאים. המשנה גם לא אומר, יכול העבד לומר לרבו בשני בצורת שנים של רעב, או פרנסני או הוציאני לחירות. וחכמים אומרים הרשות ביד רבו, לא, העבד לא יכול להכתיב לו. מי לב והכמפלגי, הצורה שאנחנו רואים כעת, צורת הבית מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, שתי הצעות איך נעמיד מחלוקת התנאים רבשים גם לי וחכמים. אז בשלב הזה אנחנו רוצים, כמו שאמרנו מקודם, להעמיד את המחלוקת הזאת סביב השאלה של היכולת של הרב לומר עשה עמי לעבד, עשה עמי ואיני זנחה. מי לב לה כמפלגי, דמור סבר החכמים שאומרים הרשות ביד רבו, יכול שהאדון יכול להגיד רבו, אתה תעבוד את ההכנסות יש שלכי ואיני זנחה. ומור סבר רב שמעון בן גמליאל שאמר שהעבד יכול להכתיב, אינו יכול, הרב לא יכול. וכאן הגמרא דוחה ותסברה. היי, מה שמופיע בברייתא, אי או פרנסני או הוציאני לחירות, הניסוח הזה היה עדיף אם היה כתוב או פרנסני הותן לי מעשה ידיי בפרנסתי מבי אלי. זה מה שהיה צריך להיות, שהעבד הוא אומר לרבו, או אתה תפרנס אותי או אני אפרנס את עצמי. מה זה או הוציאני לחירות? ועוד, מי שנה בשני בצורת? למה כאן הדגש דווקא על שנים כאלו, שנים של רעב, גם בשנים של סובע? מאחר רש"י כותב פה, נסיף פה רש"י, חמש שורות מהסוף, ועוד מי שנה בשני בצורת אפילו בשני סובע, כיוון דאמר לי, מאחר שהאדון אומר עשה עמי, הרי אין לו שני בצורת. לגבי העבד, אם האדון פונה אליו ואומר אתה תעשה עמי ואיני זנחה, ואתה רוצה לומר שהיד העבד על העליונה, כך טוען רב שמעון בן גמליאל, היה צריך להיות או פרנסני או תני מעשה ידיי בפרנסתי. ממשיך הגמרא, אלא הכה במאי עסקינן, דאמר לי צא מעשה ידיך למזונותיך, ובשני בצורת לא סיפק. אני מדגיש פה, מאחר שאתה מעמיד את המקור ככה, זה לא נוגע לשאלתנו האם הרב יכול לומר עשה עמי ואיני זנחה, זה לא מדובר, אלא מדובר פה שהרב אמר תזין את עצמך, צא מעשה ידיך למזונותיך, ובשני, אם שאלת מקודם אז מה המיוחד כאן בשני בצורת, ובשני בצורת המעשה ידיים של עבד לא יספיקו לו. רבי שמעון בן גמליאל סבר או פרנסני או הוציאני לחירות, כי היכי דחזו לי אינשי ומרחמין עליי, כדי שאנשים יראו אותי, אני כבר משוחרר הופך אותו להיות יהודי מן השורה, ואז אנשים ירחמו עליו ויזונו אותו, כי אנשים מרחמים רק על בני חורין. ורבנן סברי מאן דמרחם על בני חורין, מי שמסוגל לרחם על בן חורין אבי דמי רחום ירחם, הוא גם כן ירחם על העבד, כי הוא שייך במצוות כמו אישה. ואנחנו לא ניכנס כאן למקורות האלו, אבל מגזירת הכתוב אנחנו לומדים שעבד חייב במצוות, אמנם לא כל המצוות אלא כמו אישה, וזה מספיק כדי לעורר רחמנות מצד הציבור, ולכן אין העבד לא יכול להתנות עם רבו הוציאני לחירות, כי זה לא, זה לא צורך לפי הרבנן. בכל אופן, עד הנקודה הזאת אנחנו לא רואים מקור לשכנע או להכריע, יותר מדויק להכריע, השאלה האם היכול הרב לומר עשה עמי ואיני זנחה. כי עד כה מה שראינו, מדובר ברב שאומר לעבדו, צא מעשה ידיך במזונותיך. תשמע, תאמר רב המקדיש ידי עבדו, אותו עבד לובה ויוכב ועושה ופורה, שמע מינה, יכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ויהי נזנחה. יש פה סימון חדש שלא הסברנו מקודם, צורת הכתר. הבלטנו את הביטוי המקדיש, ונראה עוד פעם הופעת המילה הזאת המקדיש בשורה שישית בעמוד ב'. בשוליים כתבנו המקדיש ידי עבדו, שתי הלכות של רב בעניין המקדיש ידי עבדו. אז יש בן אדם עבד, ואדון עבד מקדיש לבית המקדש את, את, את התוצר של אותו עבד. אז מה קורה? העבד הזה הוא עושה, הוא יוצר תוצאה, התוצאות האלו הן מוקדשות, והעבד הזה הוא לווה כסף, והבסיס ההלוואות הוא אוכי, והוא גם יפרע את ההלוואות שלו. מה לגבי אדונו? אדון יכול להגיד עשה עמי, וכאן בעשה עמי כלול ההקדש, ואיני זנחה, אל תפנה אליי לזון. לכן כתוב פה שעבד הוא ילווה ויוכל. הרשי שקשור לזה מופיע בעמוד ב' בשורה הראשונה, לווה ויוכל עושה ופורע. לא יעשה תחילה, כאילו כאן כתוב לווה, קודם הוא לוקח הלוואה, ועל סמך הלוואה הוא יוכל, ואז עושה ופורע. ולא, כתוב לא יעשה תחילה תפרוטה כמיתה קשלה. מה שהוא יוצר, הפרוטה הראשונה והפרוטה השנייה וכולי, הם מיד הופכים להיות הקדש, ושוב אסור לו, הוא לא יכול להשתמש בהכנסות האלה שהן מיד מוקדשות, אלא לווה תחילה ויוכל, ועושה פחות משווה פרוטה, כל פעם הוא יעשה קצת, הוא פורע, כי מפורש לקבל, וכעס על כדאיתך. בשלב הזה אנחנו חושבים שאין מעלה לו מזונות, האדון לא מספק לו כלום, וכמר די יכול להקדיש, שבכל זאת האדון יכול להקדיש מעשה ידי העבד, אמר יכול לומר לו עשה עמי ואיני זנחה. כפי שהסברנו מקודם, העשה עמי פה הופך מיד להיות הקדש, האדון יכול לעשות את זה. אז גם אם הוא לא היה מקדיש מעשה ידי העבד, הוא היה יכול מראש להגיד עשה עמי ואיני זנחה. הגמרא אבל דוחה מה שניסינו להסיק מדברי רב. הכה במאי עסקינן, אנחנו בשורה אחרונה בדף י"ב עמוד א', הכה במאי עסקינן, הדין של רב מדובר במעלה לא מזונות, האדון מזין אותו. אז לכן זה לא עניין של יכול הרב עשה עמי ואיני זנחה, אין כאן איני זנחה, האדון מעלה לא מזונות. שואל את הגמרא, אחי למאי, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לווה ואוכל, מה הצורך להלוואה? הרב מזין אותו. תשובה, להדפה. רש"י כותב, להדפה מזונות מרווחים יותר מה שאין דרך בעליו לאכילו, ועל זה הוא לווה ואוכל. ששואלת אומרת, ולמה להקדש? עד השתה סגי לך בלא הדפה, והשתה נמי תסגי לך בלא הדפה. מה אתה צריך הדפה? עד עכשיו הסתדרת בלי זה, קיבלת, הסתפקת במזונות מצומצמים, ועכשיו מה פתאום שאתה תעשה ותלווה, אז מה שהתוצר יהיה לתשלום החוב, מספיק לך מה שיש לך, מה שהאדון מזין אותך, ושאר יגיע אלינו להקדש. הגמרא עונה, הקדש גופי ניחלי, הקדש עצמו נוח לו, זה טוב לו הסידור הזה, כי הכי דה לשבח עבדי, שהעבד הזה יהיה משובח. רש"י כותב בגוף בריא. שואלת הגמרא, עושה ופורע, מה שהזכרנו מקודם, אמנם למדנו על זה דרך רש"י, אבל כאן זה שלב הגמרא. כתוב שאותו עבד, שהרב הקדיש מעשה ידיו, הוא עושה ופורע. אבל איך זה עובד? כמה קדיש לי? מה שהוא עושה, הוא לא יכול לפרוע את חובו, מה שהוא עושה מיד הופך להיות הקדש. הגמרא עונה, בפחות פחות משווה פרוטה. העבד הזה יעשה מלאכה, אבל בקטעים קטעים, קצת קצת, וכל קצת הזה הוא יעביר לזה שיובא לו כסף הכי נמי. מסתבר שדינו של רב מדובר במעלה לא מזונות, זה הדין הראשון של רב. כאן אנחנו ממשיכים לדין שני של רב, ובכך גם נוכיח שהדין הראשון מדובר במעלה לא מזונות. דאמר רב, כאן דין שני של רב, אנחנו נראה, כתבנו בשוליים בהלכה שתיים של רב, ההקדש אינו חל, מה שאין כן נראה בהלכה אחד דחל ההקדש. אז כאן כותב רב, הגמרא כותבת, דאמר רב, המקדיש ידי עבדו, אותו עבד עושה ואוכל. ואי לא עבדה, מן פלך לי, שאם לא הוא, אז מי יעבוד עבורו? כלומר, הוא צריך להחזיק את עצמו. אי אמרת בשלמה, אך בדין הראשון של רב, במעלה שהרב מספק לו מזונות, ואינו יכול, כלומר, הוא לא יכול להגיד, עשה אימי ואיני זנך. והדין השני של רב, בשאינו מעלה שפיר. אז אנחנו מבינים את שתי ההלכות של רב, ואין כאן איזושהי סתירה, אלא היא אמרת הדין הראשון של רב, בשאינו מעלה ויכול הרב לומר בכל זאת, עשה עמי ואיני זנחה, ובכל זאת חל ההקדש. ובמילים אחרות, האדון יש לו שליטה מלאה על ענייני העבד. לגבי הדין השני יהיה לנו בעיה. בדין השני נאמר כהצדקה לזה שהעבד עושה ויוכל, דאי, זה ציטוט מלמעלה, יש לנו גם כוכבית מצד הגמרא, דאי לא עבדה מן פלח לי, זה, כאילו זה היה טענה, זה לא טענה, זה לא הצדקה לכך שהעבד עושה ואוכל, מן דבאי נפלחי, מי שרוצה יחזיק אותו, יעבוד עבורו, יעבוד, ייתן לו מזונות. במילים אחרות זה כאילו הוא אומר שיהיה רעב. אל עליו שמע מינה, מזה שהעמדנו את הדינים של רב, כמו שאמרנו שבהלכה ראשונה מדובר במעלה לא מזונות, ואין הרב יכול לומר עשה עמי ואיני זנחה, אל עליו שמע מינה אינו יכול. שמע מינה, זה המסקנה עד עכשיו. אז אם תשאלו, אז אם זה מסקנה, למה יש כאן תשמע, למה יש המשך הבירור הנושא, התשמע כאן מיועד להראות שלפי דברי רש"י, תשמע דאיקה אמורה אחרינה דפליג עלי דרב. אנחנו מביאים ההוכחה שיש עוד דעה בין האמוראים אחרת מזה של רב, שהמסקנה שלהם, של אותו דעות אחרות, יש הרב יכול לומר עשה עמי ועיני זנחה. תשמע, אומר הגמרא, תאמר רב יוחנן, הקוטע יד עבדו של חברו, נותן שבטו ורפואתו לרבו, ואותו העבד ניזון מן הצדקה. אנחנו נלמד בעזרת השם במסכת בבא קמא באריכות סוגי התשלומים האלו, שבטו ורפואתו, אבל בכל זאת הם תשלומים למי שניזוק. אז אותו מזיק, הוא משלם את התשלומים האלו, השבט והרפואה, למי? לרבו. לגבי העבד, הוא איזון מן הצדקה. שמע מינה, יכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ועיני זנחה. כמו מנסה לדחות. הכה במאי עסקינן, זה שהתשלום, כל התשלומים האלו יהיה לרבו, כי מדובר פה במעלה לא מזונות. האדון מספק לעבד את הקיום שלו. שואת אומר, יחי המי ניזון מן הצדקה. הגמרא עונה, להעדפה. מה שהיא כותב להעדפה, שהוא, שאותו עבד שניזוק, צריך. הוא צריך את התוספת הזאת, מפני חוליו, להוסיף על מזונותיו. הגמרא שואלת, כאן זה שאלה לשוני, אבל בעלת משמעות. היא הכי ניזון? יש, לפני כמה שעות יש לנו חיץ, החיצים האלו מתחברים, ומעלה אמרנו לפני ארבע שעות ואותו עבד ניזון מן הצדקה. אבל אם אתה אומר שהאדון הרב מזין אותו, ואנחנו מדברים פה על העדפה, היה צריך לכתוב מתפרנס מבעליה. לשון של מתפרנס משמעו משהו מעבר למזונות בסיסי, אבל זה לא כתוב מתפרנס, כתוב ניזון. אלא שמע מינוע שמדובר במצב שהאדון לא נותן לו את האוכל הבסיסי, ולכן ניזון המאכל הבסיסי, הקיום הבסיסי, שזו יהיה מן הצדקה. שמע מינה יכול, שמע מינה שהרב יכול להתנות כך, יעשה עמי ועיני זנחה. אמר מור, אמרנו מקודם, נותן שבטו, השבט, זה אחד מן התשלומים לאדם שניזוק, הוא רפואתו לרבו. שוררת כמו שבטו, פשיטה, שבט הוא חלק מה, הוא הכנסה. כלומר, אדם, אפילו אם הוא ניזוק, בזמן שהוא מחלים, הוא יכול לעשות עבודות פשוטות. עכשיו שהוא מושבט לגמרי, אז התשלום הזה של עבודות פשוטות, שנקרא שבט, ורשי אומר בדיבור המתחיל, נותן שבטו ופרוטו לרבו, שבטו זה שכר בטלתו בחוליו, ואף על פי שנותן לו דמי ידו, זה התשלום שנקרא נזק, הוא תשלום יותר כולי. למרות שהוא נותן לו את זה, הוא רואין אותו, את העבד שכעת מושפט, כאילו הוא שומר קישואין, ועדיין הוא ראוי לכך כשיעמוד מחוליו. וכאן הוא לא יכול לעשות אפילו את זה, אז זה התשלום שנקרא שבט. אז הגמרא כאן שואלת, זה כסף שמגיע לאדון של עבד. עונה הגמרא, רפואתו יצטריך עליו. מה שכתוב, נותן שבטו ורפואתו לרבו, כאן החידוש. ללמד שגם תשלום הרפואה מגיע לרבו. לא הייתי חושב כך. הגמרא שואלת, רפואתו דידי אידבי יצוי בי, התשלום הזה של רפואתו אמור להיות לעבד, לא לרבו. הוא צריך את זה כדי לתרפות, כדי להבריא, תשלום לרופא. לא צריכה. על מה מדובר פה? דעמדוע לחמישה יומי. חשבנו, היה עומד השערה שהעבד הזה יהיה צריך לחמישה ימים של טיפול רפואי. זאת אומרת, לתת שכר לרופא של חמישה ימים. ועבדולי שמה חריפה ואיצי בתלת היומי. ומה שקרה פה, שאמרנו דינו של רבי יוחנן, שהקוטע יעל עבדו נותן שבתו ופותו לרבו, כי מדובר במקרה שעשו רפואה חזקה במיוחד, שמה חריפה, וזה עזר להחלים את העבד בתוך שלושה ימים, ואיצי בתלת היומי. עכשיו, אין ארוחות חינם, כמו שאומרים, שמה חריפה גם נלווה אליו צער נוסף, צער יותר מן הרגיל. מהו דתימה? צרה דידי הוא, הייתי חושב שאותו צער מגיע לו, לעבד, כמשמע לן לו. התשלום עבור הצער המיותר, או התוספת הזאת, זה מה שמגיע שמשלמים לרבו. כעת אנחנו נפנה לשוליים, תחת הכותרת נושא כתבנו, בירור. אם שחרור עבד נחשב כחוב או זכות. נפקא מינה, אם אחרי מתן שטר שחרור לשליח, יכול הרב לחזור בו מדין אין חבין לו לאדם, אלא בפניו. הגמרא, תניא, נציין שלפי רבי מאיר, חוב לעבד, כלומר הפסד לעבד, להשתחרר. אמר רבי אלעזר, אמרנו לו למאיר, קורא לו מאיר כמו חבר, כי הם היו בני אותו דור. אז התנא רבי אלעזר מספר לנו שאנחנו אמרנו לרבי מאיר, הצגנו את עמדת רבי מאיר, ששחרור עבד נחשב כהפסד לעבד, והלא זכות הוא לעבד שיוצא מתחת ידי רבו לחירות. אמר לנו רבי מאיר, ענה לנו, חוב הוא לו, שאם היה עבד כהן פוסלו מן התרומה, בזמן שהוא עבד של כהן, האדון הוא כהן, העבד אוכל תרומה. אם העבד משתחרר, הוא מפסיק מלאכול בתרומה, לא יכול, הוא כבר יהודי עצמאי, הוא לא קשור לכהן. אמרנו לא, ולא מה אם ירצה שלא לזונו ושלא לפרנסו, רשאי. האדון, אם מדובר בהפסקת אכילת תרומה, גם כשהעבד מתחת ידו, הוא האדון יכול להפסיק את מזונותיו ופרנסתו. נמצא, מה יוצא מכך? יוצא שאינו מפסידו בשחרורו, כלומר גם בלי השחרור העבד יפסיק מלאכול מאדונו. אז אי אפשר להגיד שעצם השחרור הוא חוב לעבד. אמר לנו רבי מאיר, ענה לנו, ומה אילו עבד כהן שברח ואישה אשת כהן שמרדה בעלה, הלא אוכלין בתרומה, וזה אינו אוכל. השורות האלו הן לא 100% ברור כעת, ואנחנו נמתין לגמרא להסברם. ממשיך המקור, והקטע הזה הוא נאמר על ידי הרבנן. דהיינו, בדבר הבא יש הסכמה, אבל אישה חוב הוא לה, לא להיות גירושה. דהיינו, מתן השטר, או מתן הגט לשליח, הוא מהווה תחילת הפסד לאישה. ולכן, הבעל יכול לחזור בו מדין אין חבין לו לאדם אלא בפניו, שכן פסלה מן התרומה ומפסידה מן המזונות. זה על ידי הגט. הגט הוא יגרום לפסול אותה מאכילת תרומה. כמובן מדובר באישה בת ישראל שנשואה לכהן, הגירושין יגרום לה שהיא תפסיק מלאכול בתרומה, וגם כאישה גרושה הבעל לא מפרנס אותה, לא מזין אותה. הגמרא שואלת, מי כאמרו לי ומי כמהדר להו? הסברנו או הצבענו על כך שבאמצע המשא ומתן נקלענו לשורה שלא 100% ברור. נסתכל ברשי, מי כאמרו לי ומי כמהדר להו, כלומר תשובה שהשיבם מה ש רבי מאיר השיב לחכמים, ומה עבד כהן שברח? מה התשובה היא? איך זה מהווה תשובה למה שאמרו לו על המזונות? החכמים מקודם אמרו, ומה אם ירצה שלא לזונו ושלא לפרנסו רשאי, ובכך הם ניסו להוכיח שהשחרור אינו גורם ההפסד. גם בלי השחרור העבד היה נפסד. אז מה משמעות של התשובה של רבי מאיר? מה זה אילו כהן שברח, עבד כהן שברח, מה זה אומר לנו? אז אנחנו חוזרים לגמרא, וההמשך של הגמרא הוא בא להסביר את השורות האלו שבמקור שלמדנו. הכי כמר לו, כך רבי מאיר ענה. גם נשים לב שאנחנו מתחילים פה תשובה ארוכה עד שורה שלישי בדף י' ג' עמוד א'. אז כך רבי מאיר התכוון לומר לחכמים, הישבתוני על המזונות, כלומר בלי השחרור גם יכול למנוע ממנו מזונות. אני מסכים איתכם, ובכך השחרור אינו גורם להפסד, הוא לא חוב לו. זה לגבי מזונות. מה תשיבוני על התרומה? בקטע הזה עבד כהן הוא יפסיד הזכות לאכול בתרומה בגלל השחרור. אז מצד זה, כשמדובר בעבד כהן, השחרור הוא ודאי חוב, כמו שאני טוען. וכי תאמרו שקבלת השליח אינו חובה, כי בלעדיו גם כן הרב יכול לאוסרו. וכי תאמרו אי באי זריק לגיטה ופסילי, שאדון יכול לזרוק לכיוון העבד גט שחרור ובכך יפסול אותו. לא, זה לא בהכרח דרך להפסיד אותו התרומה. שוויק לי ואריק ואזיל לאלמה. ואנחנו ממשיכים ל-י"ג אלף, ומה אילו עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה על בעלה לא אוכלים בתרומה, וזה המשוחרר על ידי קבלת השליח אינו אוכל. אז בשורות האחרונות רבי מאיר הסביר שדווקא על ידי השחרור העבד יפסיד המזונות. כי אם תטענו שגם בלי השחרור האדון יכול לזרוק גט השחרור לכיוון העבד וזה יפסול אותו, אותו עבד יכול להקדים את זריקת גט השחרור. כי אם מדובר למשל ברשות הרבים, הגט צריך למחות תוך ארבע אמות של אותו עבד, אבל העבד הזה יכול להקדים ולברוח, ובכך זה עבד שמרד, שהוא ברח, עבד כהן שברח, הוא ממשיך לאכול בתרומה, ורק על ידי קבלת השטר שחרור על ידי השליח, זה יפסיד עבד הכהן מהתרומה. אז בכך רבי מאיר מחזק את העמדה שלו שקבלת שטר שחרור על ידי שליח הוא חוב לעבד, הוא יגרום להפסד תרומה. ממשיך הגמרא, שפיר כאמר להו. רבי מאיר כנראה טוען טענה חזקה שקבלת השליח, קבלת השטר שחרור על ידי השליח חוב לו. אמר רבה, היינו תקה מהדרי לי במתניתין. עכשיו אנחנו נוכל להבין מה שהיה כתוב במשנה, ואנחנו מדברים על המשנה שלנו ביוד א' עמוד ב', בסוף המשנה. החכמים אמרו מפני שהוא קניינו. החכמים, אני חוזר פה, החכמים שסוברים שאין השחרור נחשב חוב. למה השחרור אינו נחשב חוב? כי העבד קניינו. ממשיך הגמרא ומסבירה, דאי באי שקי לארבע זוזים מישראל, עם הרב, כלומר אדון העבד, אז העבד הזה שהוא כהן, הכהן האדון, אם הוא היה רוצה להעביר בעלותו, כלומר למכור את העבד, לקחת ארבע זוז מישראל, שהוא כמובן ישראל הוא לא כהן, הוא ישראל, הוא לא אוכל בתרומה, מילא עבדו לא יאכל בתרומה, הוא פסילי כל איכה דעית, איפה שהעבד הזה, גם עבד שברח, זה לא יעזור לו לעבד הזה להמשיך לאכול בתרומה, והאדון יכול גם בלי קבלת שטר שחרור על ידי השליח, גם כך העבד יפסיד את התרומה. וזה הסיבה שהחכמים טוענים שאין בקבלת גט שחרור על ידי שליח חוב. זה לא נחשב חוב, כי יש דרכים אחרים להפסיד את העבד מאכילת התרומה. המקמה שואלת, ולרבי מאיר שאמר ששחרור העבד הוא נחשב חוב, בגלל שמה? שזה גורם לו להפסיק, זה מפסיד אותו בתרומה, תנח עבד כהן. כל זה טוב ויפה לגבי עבד של כהן, שהוא עומד להפסיד תרומה. עבד ישראל, מה עיקר למימר? לפי רבי מאיר, למה עבד של ישראל, שבלאף הכי לא אוכל תרומה, מה החוב בזה שהוא עומד להשתחרר? בלאף הכי הוא לא מקבל תרומה, אז למה רבי מאיר אומר באופן גורף ששחרור עבד נחשב כחוב, וממילא כל הדין שסביבו אנחנו מדברים, קבלת השליח של הגט שחרור האדון יכול לחזור בו, איפה החוב שעליו אנחנו מבססים את הדיון שלנו, שאין חבים לא לאדם אלא בפניו? על מה זה מתבסס כשמדובר בעבד ישראל? אמר רבי שמואל ברב יצחק, בפני שמפסידו משפחה כנענית, בתור עבד כנעני הוא יכול להתחתן עם שפחה כנענית, ועכשיו שהוא ישתחרר יעשו לו, כי השחרור הופך אותו להיות ישראל מן השורה, והישראל אסור בשפחה כנענית. הגמרא שואלת, למה זה נחשב חוב? עד הרבה השחרור הוא זכות לו, הרי הוא מתירו בבת חורין, זה זכות, ואם זה זכות לו, אז יש להודות שהאדון לא יכול לחזור בו אחרי שהוא נותן את השטר שחרור לשליח. הגמרא אומרת, זה לא נחשב זכות. עבדה, העבד, העבד כנעני, בהפקרה ניחה לי, זילה לי, שכיחה לי, פריצה לי. נסביר את זה דרך רש"י. זילה לי, זוללה היא בעיניו, וזלזל בה לכל תאוותו. וזה לא אותו דבר כשאדם מתחתן עם בת ישראל. ופריצה לי, מתנהגת עמו בפריצות. אז כל נקרא לזה ההנה הגופני שהוא יכול לקבל, זה דווקא משפחה. עכשיו אם הוא ישתחרר הוא יפסיד את זה, ולכן בכל זאת זה נקרא הפסד, גם אם מדובר בעבד ישראל זה נקרא הפסד, ולכן אדון יכול לחזור בו כאן, כמו שרבי מאיר הסביר לנו. עד כאן שיעורנו להיום.